חולין, דף קוף למתת, מתחילים בעזרת השם, דף קוף למתחת עמוד ב', שבע שורות מלמטה, מיד אחרי הנקודתיים, בחולין, אבל לא במוקדשים. דרך התורה, לעולם תהי ימין מקרבת ושמאל דוחה. כשאתה שואל בן אדם, תגיד מה יותר נכון לעשות? לקרב כל אחד בכל מצב, או לרחק, להתנהג בקנאות? מה התשובה? התורה מלמדת אותנו שבכל מקרה לגופו של עניין, את לרחק ואת לקרב. הדבר הזה אנחנו לומדים גם בשילוח הקן. התורה אומרת לנו מצד אחד, שלח תשלח את האם. אז צריך לשלח? לא, את הבנים תיקח לך. יש מקרים שצריך לשלח, יש מקרים שצריך לקרב. המשנה לימדה אותנו שלגבי שילוח הקן זה רק נאמר בחולין. אבל אם אדם יש לו נאמר עופות של קורבנות, שם לא נוהג מצוות שילוח הקן. בחולין אבל לא במוקדשין. נשאלת השאלה, מה היא לא? איפה אנחנו רואים באמת בפסוק שבעופות שהם מוקדשים לבית המקדש, לא צריך לקיים מצוות שילוח הקן. עונה הגמרא, דאמר קרא שלח, תשלח את האם. יש מקרים שהתורה אומרת לשלח את האמא, אבל זה ודאי לא המקרה של מוקדשים. במי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה שיהיה אתה מצווה לשלחו. אסור לנו לשלח את העופות של המוקדשים שהקדשנו לבדק הבית, אלא להביאו לידי גזבר. צריך לקחת את העוף הזאת, שאדם הקדיש אותה לבדק הבית, להביא אותה לגזבר, לא לשלח אותה. במקרה הזה צריך דווקא לשמור על העוף הזו. אמר אבינה, אני לומד כאן דבר מאוד מאוד חשוב מההלכה הזאת. הלקח, עוף טהור שהרג את הנפש. היה מקרה, מסופר בגמרא, תרנגולת שהרגה תינוק. נקרא לו במוח, עם המקור היא נקרא במוח של התינוק, ככה דקרה אותו וככה לא עלינו הוא מת. מה הדין של עוף שהורג בן אדם? חייב מיתה. גם עוף חייבים להרוג אותו, כמו שור שהרג אדם, שהשור חייב מיתה. ככה גם עוף שהרג אדם, העוף חייב מיתה. אז עוף טהור שהרג את הנפש, והוא ברח, ברח אותו עוף. ומה עוד אחר כך? הוא הלך ועוד עשה, כן, השתקם. ובן אדם עכשיו בא, הוא מוצא את העוף, איך שהיא מקננת על הביצים. אני לומד, אומר אבינה, שהעוף הזה יהיה פטור משילוח. אל תשלח את העוף הזה. אלא אדרבה, תיקח אותו, תשמור עליו. מה הייתה? מה הסיבה? דאמר קרא, שלח, תשלח את האם, במי שאתה מצווה לשלחו. יצא זה, העוף הזה, שצריכים עכשיו לדון אותו בבית הדין, שאי אתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לבית דין, כדי שבית דין יסכלו אותו, כי הוא הרג את הנפש. אז בוא, אין מצוות שילוח הקן. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה זה מדובר. אי דגמר דיני, אם מדובר שכבר פסקו שאותו עוף באמת הרג אדם והוא חייב על זה סקילה, ברקתה להו, אז איך הצליח לברוח? הרי ברגע שהוא הגיע לידי בית דין, הרי היו חייבים לדון אותו גם בפניו, יש כזה מין הלכה שאפילו בעל חיים שדנים אותו למיטה, צריך שזה יהיה בפניו. אז אם כן, אם הוא כבר היה ביד הבית דין, איך הוא נמלט, איך הוא ברח? אלא דלא גמר דיני, מדובר פה שהוא רק הרג ועדיין לא דנו אותו. הוא בא אליי תויי לבית דינה, ולחשב כשהבן אדם מוצא את העוף הזאת שמקננת, על גבי הביצים או על גבי האפרוחים, הוא צריך לקחת אותה לבית הדין, וקיום הבא, וקיום הבי, הוא ביאר את הרע מקרבך. צריך לקיים בה את הפסוק שצריך לבאר דבר רע מקרבך. כי אנחנו יודעים שהתורה מלמדת אותנו שברגע שעוף או בעל חיים עושה מעשה רע, הוא הופך להיות, או שהוא מראה בזה שיש בו חלק רע, וצריך לטפל בו, צריך לבאר אותו. שואלת הגמרא, למדנו שאין מצוות שילוח הקן שייכת במוקדשים. שואלת הגמרא, הני מוקדשים שפטורים משילוח הקן, איכי דמי, באיזה מקרה זה מדובר? זה לא כל כך פשוט. אי לימה דאב עלי קן בתוך ביתו והקדישי, מה תגיד, מדובר שמאדם היה לו קן של עופות בבית והוא הקדיש את זה לבדק הבית? מי מחייב? וכי אם הוא רואה שם שיש קן של עופות והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, הוא בכלל חייב מצוות שילוח הקן בעופות שלו, שנמצאים בבית שלו? כי יקרה כאן ציפור, דווקא אם נקרא בפניך, מצאת, אז אתה חייב מצוות שילוח הקן. פרט למזומן. אם זה מזומן אצלך בבית כבר מראש, ולא היית צריך ללכת למצוא אותו, זה לא דבר מזדמן. זה דבר שכבר מצוי ושמור אצלך בבית, אז אתה לא חייב במצוות שילוח הקן. אלא, באיזה מקרה זה מדובר? דחזה קן באלמה. בן אדם הלך, ראה לזה עץ, קן של ציפורים. והקדשה, הקדשה הוא הקדיש את אותו קן. ומי קדוש? וכי בכלל זה יכול להתקדש דבר כזה? אמנם זה לא מזומן, אלא זה באמת כי עיקרי, אתה מצאת את זה ברחוב, אבל אתה לא יכול להקדיש את זה, כי זה לא שלך, לא עשית בזה קניין. איש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה. דווקא דבר שדומה לביתו הוא יכול להקדיש. מה מיוחד בביתו? מה ביתו ברשותו? זה שייך אליו. אומרת הגמרא, אלא מה תגיד? דאגבינו לאפרוחים והקדישין הוא. מאדם לקח את האפרוחים, הגביע אותם, קנה אותם, הקדיש אותם לבדק הבית, ועד הרדרינו, החזיר אותם חזרה לקן. ועל זה אתה אומר שברגע שהם מוקדשים ופתו משילוח הקן, אי אפילו בחולינמי לא מחייב. גם אם זה היה פה עופות של חולין, לא היה חייב בשילוח הקן. דתנן, המשנה אומרת, נטל את הבנים והחזירן לקן, אם הוא לקח את הבנים ואחרי זה החזיר את הבנים לקן. ואחר כך חזרה האם עליהן. אז עכשיו יש פה עוד פעם, כי כאן ציפור לפניך, האם רובצת על האפרוחים. אז אולי תגיד שאתה יכול לעשות עכשיו שילוח הקן? לא, פטור מלשלח, כי ברגע שהרמת את האפרוחים זה כבר האפרוחים שלך. זה לא כי יקרה, זה לא פתאום מצאת, זה אפרוחים שלך עכשיו. אלא דאג בה להם והקדשה. מדובר פה שהוא הגביע את האם שרובצת והקדיש אותה לבדק הבית. והדרה, ואחר כך היא חזרה. אם כן נשאלת השאלה, מעיקר היא חייב לבשילוח, מכמה דאג הקדשה? הרי ברגע ש... הוא מצא את העוף הזאת, והוא מחויב בשילוח הקן, כבר התחייבה בשילוח הקן, עוד לפני שהוא הקדיש אותה. אז אם כן, החיוב לא פקע מהעוף הזאת לעשות בשילוח הקן. דתניה, רבי יוחנן בן יוסף אומר, הקדיש חיה, אדם הקדיש חיה לבדק הבית, ואחר כך שחטא. ההלכה היא, שאדם הקדיש חיה לבדק הבית, אז הוא לא יכול ליהנות מזה, זה עכשיו שייך להקדש. מה צריך לעשות? לגשת לגזבר ולהביא לו כסף ולהביא לו, תראה, הכסף הזה אני רוצה לפדות את החיה. מה זאת אומרת לפדות? הקדשתי אצלך צבי, אז אני רוצה עכשיו לקנות את זה ממך. אני נותן לך את הכסף, הכסף הזה יהיה בו קדושה של בדק הבית, והצבי הזה יצא עכשיו לחולין. אז יהיה אפשר לשחוט את הצבי וליהנות מהבשר שלו. אבל כאן, מכיוון שהוא כבר שחט את הצבי, לפני שהוא פדה אותו, זה לא ראוי, זה אסור בענה. זה נקרא שחיטה שאינה ראויה. אז זה פטור מכיסוי אדם, כי בשביל לעשות כיסוי אדם, לאדם של החיה שנשחטה, צריך שיהיה פה שחיטה ראויה לפי הדעה של התנא הזה. ובמקרה שלנו יהיה פטור מלחסות. מה יקרה אם זה יהיה הפוך? שחטה ורק אחר כך הקדישה, כל ההקדש לבדק הבית היה אחרי השחיטה, אז הוא יהיה חייב לחסות, למה? שכבר נתחייב בכיסוי קודם שיבוא לידי הקדש. אז אם כן, הוא כבר ברגע שהוא הוא שחט את החיה, הוא מתחייב עכשיו בכיסוי אדם, אפילו שעכשיו הוא מקדיש את הבהמה לבדק הבית, את הבהמה השחוטה, בכל זאת הוא כבר חייב בכיסוי אדם, כי הוא התחייב לפני שהוא הקדיש את הבהמה לבדק הבית. אותו דבר גם לגבי אדם שהקדיש את העוף של השילוח הקן, ברגע שהוא מצא את העוף לפני שהוא הקדיש אותה, הוא התחייב בשילוח הקן. גם אחרי שהוא הקדיש אותה או שהוא קנה אותה, הוא עדיין נשאר בחיוב שלו לתת לשלוח את הקן. אז איך באמת יכול להיות מציאות של קן של מוקדשים, שאתה אומר שפטור משילוח הקן? אז מביא הגמרא על זה שתי תירוצים. תירוץ ראשון, רב אמר, במקדיש פירות שובחו ומרדו. פשוט מאוד, האדם היה לו שובח, שם היו יונים שלו, עם גוזלים שלו, והוא הקדיש אותם בתור גוזלים. אחר כך הלכה אחת מהגוזלים, פרסה כנפיים, עזבה ומרדה, עזבה את הקן, הלכה לקנן לבד מקום אחר, ועכשיו היא, יש לה באמת גוזלים בעצמה. מגיע בן אדם ומוצא את האם רובצת על הבנים, אבל היא בעצמה מוקדשים. על זה אומרת המשנה שפטור משילוח הקן, זה תירוץ אחד. ושמואל אמר, במקדיש תרנגלתו לבדק הבית. שמואל אומר, לא מדובר פה שהוא הקדיש קורבן, כמו המקרה שרב דיבר, שאדם הקדיש את הגוזל בתור עולת נדבה. פה אנחנו מדברים שהוא הקדיש את התרנגולת בשביל ההוצאות השוטפות של בדק הבית, שהגזבר של בית המקדש ייקח את התרנגולת, ימכור אותה, ובכסף שיקבל יהיה לו להוצאות השוטפות של בית המקדש. במקרה כזה, שהתרנגולת הלכה ומרדה, וגם כן קיננה ועשתה לבד כן, ועכשיו יש לה בעצמה אפרוחים, אז הבן אדם יהיה פטור משילוח הקן. שואלת הגמרא, בישלמה שמואל, שהוא אומר שמדובר שהקדיש תרנגולת לבדק הבית, לא אמר כרב שמדובר פה בגוזלים שהוא הקדיש אותם לעולת נדבה, דקמוקים לה בקודשי בדק הבית, יש בזה יותר מקום לחייב, ובכל זאת הוא אומר לא, יהיה פטור, כמו שנראה בהמשך. אלא רב, מה איתם לא אמר כשמואל? מה הסיבה שרב באמת לא אמר את התירוץ ששמואל תירץ? אמר לך רב, דווקא כפטרי משילוח, כגון פירות שובחו, דקודשי מזבח נינו. אני אומר שמה שהמשנה פותרת מוקדשים בשילוח הקן, זה דווקא גוזלים של השובח שהם קודשי קורבן. דכיוון דקדשי קדושת הגוף, מכיוון שהם מתקדשים בעצמם בתור קורבן, הגוף שלהם מתקדש בתור קורבן, לא פקעה קדושתיו ומיניו. לכן הקדושה לא פוקעת מהם ברגע שהם בורחים ועוזבים את הקן, אלא הם נשארים קורבן. אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, ברגע שאדם מקדיש את התרנגולת בשביל לתת את זה לגזברים כדי שיהיה להם כסף בבית המקדש, דלאו קודשי מזבח, דקדושת דמים בעלמאו, שזה לא קדושה של קורבן שמקריבים על המזבח, אלא רק הערך של התרנגולת, זה מה שהוא רוצה להקדיש לבית המקדש. כיוון דמרדה, במקרה כזה כשהתרנגולת מורדת, פקעה קדושתיו, באותו רגע כבר נפקע ממנה הקדושה, וחייבת בשילוח. עכשיו כבר כן, אדם שימצא כן של התרנגולת הזאת, יצטרך לעשות שילוח הכן. ושמואל אמר, אני לא מסכים, מה פתאום? כל היכא דאיתי, בויגזא דרחמנא איתי. מה אתה אומר שהתרנגולת ברחה, בגלל שרק היה לה קדושת דמים, קדושה של הערך כמה היא שווה, לכן ברגע שהיא בורחת, אז פוקע ממנה הקדושה? מה פתאום? בכל מקום שהיא תלך, יהיה עליה את הקדושה של בדק הבית. זאת אומרת, בכל מקום שהיא תלך ביגזה דרחמנה, היא תהיה בתוך בית האוצר של הקדוש ברוך הוא. אין לה לאן לברוח. את כל העולם כולו אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלא, איפה שהיא תהיה היא שייכת לבית המקדש. דכתיב להשם הארץ ומלואה. איפה שהיא רק תהיה, היא נמצאת בעצם בידי הקדוש ברוך הוא, ועדיין נשאר עליה קדושת דמים. הגמרא מביאה שיש מחלוקת נוספת באותה מחלוקת בין חכמים אחרים. וכן אמר רבי יוחנן, מדובר פה במקדיש תרנגולתו לבדק הבית ומרדה. אמר לרבי שמעון בן לקיש, אני לא מסכים. למה? וכיוון דמרדה פקעה לי קדושתה. ענה לו רבי יוחנן, לא פקעה קדושתה. אמר לי, בבי גזה דרחמן הייתה. היא נשארת עדיין בבית האוצר של הקדוש ברוך הוא, דכתיב להשם הארץ ומלואה. אז רואים את אותו מחלוקת בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש, כמו המחלוקת שהיה בין רב לבין שמואל. מביאה הגמרא שאותו רבי יוחנן ואותו ריש לקיש נראה במקום אחר שהם אומרים הפוך ממה שהם אמרו כאן. זאת אומרת, כל אחד תופס את העמדה של השני. בואו נראה. ורמי דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, ורמי דרבי שמעון בן לקיש עד רבי שמעון בן לקיש. באמרה הבאה אנחנו רואים שיש סתירה בין דברי רבי יוחנן שאמרנו עכשיו לדבריו שנראה מיד, ובין רבי שמעון בן לקיש שאמר עכשיו לבין מה שאנחנו גם כן נראה מיד. דאיתמר, כאדם מקדיש ואומר מנה זה לבדק הבית, הוא מחזיק עכשיו ארנק מלא ב-100 זוז, מנה, והוא מקדיש את זה לבית המקדש. ונגנבו או שעבדו, נעבדו, רבי יוחנן אומר, אמר, חייב באחריותם. מה זאת אומרת נעבדו? מה זאת אומרת נגנבו? תביא חדשים, תביא 100 זוז חדש. עד שיבואו לידי גזבר. למה? מכיוון שיש לו פשוט מאוד אחריות על הכסף הזה. וריש לקיש אמר, כל היכא דאיתי בויגזא דרחמנא איתי. מה אתה אמרת? שהמאה זוז האלה יהיו להקדש? הם להקדש. מישהו גנב את זה? אז הוא גנב הקדש, זה נשאר אצלו הקדש. איפה שזה נמצא, זה בבית האוצר של הקדוש ברוך הוא. דכתיב להשם הארץ ומלואה. פה אבל יש דעות הפוכות. קשי דריש לקיש, שלגבי תרנגולת הוא אמר שכשהיא ברחה, פקעה קדושה ממנה, הוא לא אומר שבכל מקום שהיא נמצאת, היא נמצאת בבית האוצר של הקדוש ברוך הוא. הדריש לקיש כאן שהוא אומר שהכסף, איפה שהוא נמצא, לא פקע ממנו הקדושה, כי הוא נמצא עדיין בבית האוצר של הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר קשיא דרבי יוחנן, ששם לגבי תרנגולת, הוא אומר שאיפה שהתרנגולת נמצאת, יש עליה קדושה, היא נמצאת בבית האוצר של הקדוש ברוך הוא. דרבי יוחנן כאן שהוא אומר שברגע שנגנב הכסף, נאבד הכסף, פקע ממנו הקדושה, תקדיש כסף חדש, זה לכאורה סותר. אומרת הגמרא, דריש לקיש, דריש לקיש, לא קשיא. יש אפשרות לתרץ את דבריו. מה שהוא אומר שהעופות, ברחו מהכן, פקע מהם הקדושה, זה מקמי דשמי מרבי יוחנן רבי. זה לפני שהוא שמע את דעתו של רבי יוחנן רבו, שסובר שלא פקע הקדושה מהם. מה שהוא אומר שהכסף לא פוקע ממנו הקדושה, אלא איפה שהכסף נמצא, הוא נמצא בבית האוצר של הקדוש ברוך הוא, לבטר דשמי מרבי יוחנן רבי. אחרי שהוא שמע את ההלכה הזאת מרבו רבי יוחנן, אז הוא קיבל את זה באמת, וככה הוא גם סובר. אבל אלא דרבי יוחנן דרבי יוחנן קשיה, דבריו של רבי יוחנן סותרים אחד את השני. עונה הגמרא, גם דבריו לא סותרים. דרבי יוחנן, דרבי יוחנן, נמי לא קשיה. כשאנחנו רואים שהכסף שנאבד, הוא חייב באחריותו, ואני לא אומר שאיפה שהכסף נמצא זה באוצרו של הקדוש ברוך הוא, אלא אתה צריך להכניס לאוצר של הקדוש ברוך הוא כסף חדש. מדובר דאמר, הרי עליי. כשבאדם אומר שעליו יהיה החוב להביא כסף לבית המקדש, כל זמן שהוא לא הלך והביא את הכסף לגזבר, אלא הכסף נאבד או נגנב, הוא יצטרך להביא כסף חדש, כי עליו יש עכשיו מסע ללכת ולהביא כסף לבית המקדש. הוא קיבל את זה על עצמו. אבל מה שאומרים לגבי עופות, שגם אם הם ברחו מהקן, לגבי תרנגולת, כל מקום שנמצאת היא מוקדשת, לא צריך להביא תרנגולת אחרת. דאמר הרי זו. ברגע שהוא אמר הרי זו, אז הוא אומר, תראה, התרנגולת הזאת היא מוקדשת לבדק הבית. ברגע שהיא נאבדה, לכו תחפשו אותה, אני לא צריך להביא תרנגולת אחרת. לא קיבלתי עליי להביא תרנגולת. אומרת הגמרא, רגע, אז מה אתה אומר? שרבי יוחנן מוקים, שברגע שהוא אומר שהעניין של כסף, שבן אדם מקדיש לבדק הבית, מדובר שהוא אמר הרי עליי. ריש לקיש חולק, והוא אומר שבן אדם הזה לא צריך להביא את הכסף לגזבר. אז רגע, מכלל דרבי שמעון בן לקיש אף על גב דאמר עליי לא מחייב, מה ריש לקיש סובר שאם אדם מקבל על עצמו להביא כסף לבית המקדש, הוא לא חייב להביא את זה אם זה נאבד או נגנב? הרי זה משנה מפורשת שכשבן אדם מקבל על עצמו ואומר הרי עליי, אז יש עליו חוב להביא את הכסף הזה לבית המקדש, אם זה נאבד או נגנב, הוא יצטרך להביא חדשים. ואתנן, ככה הגרסה, איזו נדר ואיזו היא נדבה. מה ההבדל בין אדם שנודר נדר לבין אדם שנודב נדבה? נדר, האומר הרי עליי עולה. מקבל על עצמו. נדבה, האומר הרי זו עולה. זאת אומרת, הוא מקדיש חפץ מסוים ועליו הוא מכיל את כל הנדר שלו. ומה בין נדר לבין נדבה? מה התוצאה ההלכתית אם הוא נודר או שהוא עושה נדבה? נדר, האומר הרי עליי עולה. אז אם כן, אם מתה, או נגנבה, כשאדם אומר הרי עליי עולה, אם מתה או נגנבה או עבדה, חייב באחריותה. כשאתה אומר, אני לוקח עליי, כשאדם אומר שהוא הולך לקחת עליו להביא נדר מסוים, נגנבה, מתה, עבדה, מה זה משנה? אתה הבאת או לא הבאת? אמרת שעליך מוטל האחריות להביא, לקחת על עצמך אחריות, אז אם לא הבאת, אתה צריך להביא אחרים. אבל נדבה, כשמאדם אומר הרי זו מתה או נגנבה או שעבדה, אינו חייב באחריותה, כי הוא שם את כל ההקדשה רק על אותו חפץ. ברגע שהחפץ הזה לא קיים, אז הוא לא חייב משהו אחר. כי הוא יקדיש את החפץ הזה. אם החפץ קיים, בסדר, שביאו את זה להקדש. ברגע שהוא נאבד, נגנב, מת, אז הבן אדם יהיה פטור. אבל על כל פנים, רבי שמעון בן לקיש לא יכול לחלוק על המשנה המפורשת הזאת. אומרת הגמרא, נכון, באמת ריש לקיש לא חולק, אבל אמר לך ריש לקיש, אנה מילי, מתי נאמרו הדברים האלה שכבן אמר הרי עליי, הוא חייב באחריות להביא אחרים אם הם נאבדו? זה דווקא מדובר על קודשי מזבח דמחוסר הקרבה. זה מדובר דווקא על קורבנות. אדם אומר הרי עליי להביא עולה. ברגע שהוא אמר דבר כזה, הוא חייב להביא עולה, וזה הכוונה להביא עולה למזבח, הוא צריך להקריב עולה. אדם אומר הרי עליי קורבן עולה, הוא צריך להקריב את הקורבן עולה על המזבח. ברגע שהוא עדיין לא הקריב את זה, מה פה שהוא הקדיש? זה לא מספיק, צריך להקריב. חלק מהנדר של עולה זה גם להקריב. אבל לעומת זאת, כשבן אדם אומר, הרי עליו לבדק הבית משהו, אבל קודשי בדק הבית, דלאו מחוסר הקרבה. מה פה שבן אדם אומר שהוא נודר שהוא ייתן לבדק הבית $1,000. ברגע שהוא נדר את הנדר הזה, הוא יפריש $1,000 לבדק הבית. עכשיו, איך בדק הבית ישיגו את $1,000 הזה? זה הרי מישהו גנב את זה. אותו זה לא מעניין. הוא את $1,000 בדק הבית הקדיש. זה לא מחוסר הקרבה לאיזושהי קופה מסוימת, לאיזו כספת מסוימת. לא. ברגע שהוא הקדיש את הכסף, זה כבר כסף של בדק הבית. עכשיו שהם יבואו ויקחו את הכסף, אין לו שום בעיה עם זה. מאיפה? שיחפשו. זה מה שכתוב, זה לא מחוסר הקרבה. ולכן אף על גב דאמר עליי, לא מחייב. הוא לא יהיה חייב באחריותו. שואלת הגמרא, מה אתה אומר שאם בן אדם הקדיש חפץ לבדק הבית, אז גם אם זה היה בתורה של נדר, הוא לא מחויב להביא את זה, כי בזה שהוא הקדיש את הכסף, זה אומר שהוא מבחינתו את ההקדשה שלו לבדק הבית כבר נתן? והתנן, יש משנה שאומר דבר כזה. האומר שור זה עולה. זה נדבה. או שהוא אומר בית זה קורבן, דהיינו שהוא מקדיש את זה לבדק הבית. מת השור, או שנפל הבית, אינו חייב באחריותן. למה? כי זה היה נדבה. כל מה שהוא נדר זה היה תמון בשור או בבית. ברגע שהם לא קיימים, זה לא העניין שלו. הוא מבחינתו את שלא נתן. אבל אם אדם אומר שור זה עליי עולה, ושימו לב, אם הוא אומר בית, בית, זה עליי קורבן, שבמקרה כזה זה בדק הבית, והוא מקבל את זה על עצמו בתור נדר, אז לא כתוב כאן שבגלל שזה קדושת בדק הבית, אז שבדק הבית ילכו לחפש את זה, לא. כתוב שאם מת השור או ונפל הבית, חייב לשלם, אפילו שזה בדק הבית. עונה הגמרא, הנה מילי, איך דמת השור ונפל הבית, חייב לשלם. למה? דילתנאו, מה אתה אומר? שהגזבר ילך לחפש את זה, אין לו איפה לחפש את זה, זהו, זה נפל. השור מת, אין לגזבר איפה לחפש. במקרה כזה אומר, יש לו כיש, אני גם מודה שהוא יצטרך להביא בית חדש לבית המקדש. אבל איך דילתנאו? אבל אם השור, לדוגמה, נמצא, השור שהקדיש אותו לבדק הבית, או הכסף נמצא, כל אחד הייתי, בבי גזה דרחמן הייתי, בכל מקום שהכסף כרגע נמצא, אצל הגנב, איפה שזה נאבד, זה באוצר של בית המקדש. רק מה? זה שהגזברים לא יכולים להשתמש עם זה, אז שיחפשו, אבל הכסף הזה מוקדש. דכתיב להשם הארץ ומלואה. אמר רב אמנונה, הכל מודים, רבי יוחנן וריש לקיש, שנחלקו לגבי כסף, האם האדם חייב, כשהכסף נאבד, להביא כסף אחר או לא, הם שתי מודים בערכין, אם אדם מקבל על עצמו נדר של ערכין. זה משהו מעניין מאוד, שכשבן אדם אומר, ערך אדם פלוני עליי, ככה הוא מקבל על עצמו, אז הוא חייב להביא את הסכום כמה שאותו בן אדם שווה לבדק הבית. או שהוא אומר ערכי עליי, שאומר שהערך שלו בעצמו רוצה להקדיש את זה לבדק הבית, הוא חייב כמה שהוא שווה להביא לבית המקדש, לבדק הבית. בזה גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מודים שמה, אף על גב דאמר עליי, לא מחייב באחריות של אותו כסף. מה הייתה? מה באמת ההבדל? אם הוא אמר עליי, למה הוא לא חייב באחריות? דלא מתמר לי בלא עליי. כי אי אפשר לומר לשון נדר בלי להגיד לשון עליי. איך תגיד שאתה מקבל על עצמך לקבל ערך של איזה בן אדם מסוים, בלי להגיד שאתה מקבל את זה עליך? רק על מי אתה מקבל? ואתה רואה פה גם כן יש משהו, בן אדם מסוים אין עליו איזה חיוב לשלם כסף. מה אתה אומר שהערך של האדם פלוני, אתה תשלם. מה יש לאדם פלוני משהו שצריך לשלם? צריך להגיד, הערך שלו עליך. אז באמת יש איזשהו סיבה שמאדם אומר, הנה עכשיו אתה צריך לשלם, קיבלת על עצמך לשלם את כמה שהוא שווה. לכן שם חייב להגיד עליי. אז אם כן, במקרה כזה הוא לא יהיה, לא יקבל עליו אחריות. שואלת הגמרא, מסבירה הגמרא למה? כי היכי לימה, מה הוא יכול להגיד? איזה סוג נוסח אחר? לימה ערכי? מה הוא יגיד ערכי? מה ערכך מה? אמן, מי צריך לשלם את הערך שלך? לימה ערך פלוני? מי? מי צריך להביא? מה צריך להביא? אמן, על מי זה, מי צריך להביא? אין פה אחריות שמקבל, אין פה הוכחה שמקבל על עצמו להביא כסף של מישהו. אז אין ברירה, כשהוא אומר עליי, הוא מתכוון להגיד, כן, שהוא ישלם את הסכום של אדם פלוני כמה שהוא שווה. הוא ישלם את הסכום כמה שהוא שווה, אבל עליי זה לא קבלת אחריות. שואלת הגמרא מה הבעיה? מתקיף לרב עליימה, ערני בערכי. ערני חייב כמה שאני שווה, ככה הוא אומר. או כשהוא רוצה להגיד על מישהו אחר, ערני חייב בערך פלוני. לא צריך להגיד את המילה עליי, אם אמר עליי, הוא כן מקבל על עצמו אחריות. ועוד, טניה, כתוב מפורש שלגבי ערכין אדם כן חייב באחריות. איפה הברייתא אומרת? הברייתא אומרת ככה, רבי נתן אומר, יש פסוק, הפסוק הזה מדבר על נושא אחר לגמרי, זה מדובר על אדם שיש לו שדה, הוא מכר את השדה שלו למישהו אחר. עכשיו, השדה שהיה אצלו, זה היה ירושה דורי דורות, והוא מכר את השדה הזאת לאיזשהו בן אדם. עכשיו, הלכה אומרת, בזמן שבית המקדש קיים וכולם קיבלו ירושה בן אחר בן אחר בן אחר בן את הנחלה שהם קיבלו בארץ ישראל, אז אם הוא מוכר למישהו את אותו שדה, הוא פשוט מאוד מוכר את זה רק עד היובל. זה כמו שכירות כזאת. באדם שנה אחרי שנת יובל, כל 50 שנה אחרי שנת יובל, שנה אחרי שנת יובל, הוא הולך ומוכר את השדה שלו. אותו בן אדם שקנה את השדה, יש לו עכשיו את כל השנים להשתמש בשדה עד שנת יובל. שנת יובל זה חוזר חזרה למוכר. זה הדין של שדה מקנה. ומה אדם, באמצע השנים האלה הלך הקונה והקדיש את השדה שהוא קנה לבית המקדש. מה יקרה אז? כשיסתיים שנת היובל, זה חוזר לבעלים המקוריים. אבל אם באדם, אותו קונה שהקדיש, רוצה עכשיו לפדות בחזרה את השדה הזאת, אז זה הפסוק אומר את הלשון הבאה. וחישב לו הכהן את מכסת הערכך, כוונה את מכסת הערך, כמה שזה שווה, עד שנת היובל. פירוש, הוא הקדיש את השדה נאמר 20 שנה לפני היובל, ב-$20,000 לשם הדוגמה. עברו מאז 10 שנים, נשאר עד היובל עוד 10 שנים, אז מחשבים לו, תשלם $10,000 וכך תפדה את השדה אחוזה. ונתן את הערכך ביום ההוא קודש להשם. אותו בן אדם שרוצה לפדות נותן את הערך באותו יום קודש להשם. עכשיו הדיוק כאן שכתוב ונתן את הערכך, היה מספיק שכתוב, ויהיה כתוב ונתן אותו. את כמה שהסכום שיצא, מה כתוב הערכך ביום ההוא קודש להשם, מה תלמוד לומר? זה בא ללמד למשהו אחר לגמרי. זה בא ללמד לפי שמצינו בהקדשות. אדם מקדיש פרה, בדק הבית. פרה משובחת, הקדיש אותה לבדק הבית. עכשיו הוא רוצה לקחת אותה בחזרה, מישהו אחר רוצה לפדות אותה מבדק הבית. משלם כסף, הכסף מקבל את הקדושה והפרה נהיה תחולין. אותו דבר מצאנו הוא מעשרות. שנים מסוימים, מסוימות, שאחרי שנותנים תרומה מהשדה, תרומה גדולה, מעשר ראשון ללוי, אז נותנים בחלק מהשנים מעשר שני. מעשר שני הבן אדם בא לשדה בעצמו יכול לאכול אותם, הוא צריך לאכול אותם בירושלים. עכשיו, מסובך להרבה אנשים לקחת את כל המעשר שני לירושלים, זה יכול להיות הרבה טונות, וזה יכול להיות מרחק גדול. התורה נתנה אפשרות לקחת סכום של כסף, כמה שהמעשר שני הזה שווה, לפדות את כל המעשר שני על הכסף, והמעשר שני הופך להיות חולין רגיל, הוא יכול להשתמש עם זה כמו כל הפירות האחרים שלו. זאת אומרת, הוא יכול לפדות מעשרות שמתחללים על מעות שבחולין. כן, שתי הדוגמאות שהבאנו, שאדם מחלל אותם על כסף רגיל של חולין. ובהלכות האלה נאמר שאם נגנבו או שעבדו אותם מעות שחיללו עליהם את הקדושה, אינן חייבים אלה שחיללו באחריותם לעכשיו למצוא כסף אחר. יכול אף זה כן, אולי נגיד שברגע שבאדם הפריש ערכין, והוא קיבל על עצמו ערך של אדם פלוני שהוא הולך לשלם. הייתי חושב שברגע שהוא הפריש את הכסף, זהו, מבחינתו הוא כאילו שילם את זה כבר לבדק הבית, שלשם הוא צריך לשלם את הכסף הזה. תלמוד לומר, ונתן את הערכך, וגומר, כתוב שם בהמשך, ביום ההוא קודש להשם. אז מדייקים כאן, ונתן, אתה יודע מתי זה נחשב כשהוא נתן? רק מתי שזה קודש להשם. כשהוא הביא את זה לבית המקדש בפועל, אז זה נקרא שהוא נתן. אבל אז, אם הוא לא הביא את זה לבית המקדש, זה לא נקרא שהוא נתן בכלל. קיבלת על עצמך להביא, שים את זה בבית המקדש. אל תקדיש את זה רק וגמרנו. רק הקדשת זה לא מספיק. צריך שים את זה בבית המקדש. זה לומדים מהפסוק. ומה זה בא ללמד? שהכסף הזה הוא עדיין חולין עד שיבוא לידי גזבר. אז אם כן קשה על רב אמנונה שאמר שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מודים בערכין שברגע שאדם יפריש את הכסף זה כבר נחשב כאילו זה יגיע לידי הגזבר, כי כל מקום שזה נמצא זה נמצא באוצר של בית המקדש, פה אנחנו רואים להפך. בערכין, אם לא הבאת את זה ביד של הגזבר, לא הבאת, לא נתת כלום. אומרת הגמרא נכון, צריך להגיד הפוך. אלא היא התמר, אחי התמר, דבריו של רב אמנונה נאמרו בצורה כזאת. אמר רב אמנונה הכל מודים בערכין, דאף על גב דלא אמר עליי, מחייב. גם אם הוא לא אמר את המילה עליי, הוא חייב להביא את הכסף לגזבר. בלי זה הוא לא יצא ידי חובת הנדר שלו. דכתיב, בדיוק בגלל אותו פסוק, ונתן את הערכך, ואז ההמשך כתוב, ביום ההוא קודש להשם. רק כשהוא נתן, רק אז זה קודש להשם. חולינן בידיך עד שיבואו לידי גזבר. ולכן, בערכין כולם מודים שעד שהגזבר לא קיבל את הכסף, עד שזה לא נהיה קודש להשם, זה עדיין לא נחשב, זה עדיין לא נחשב שאדם נתן, את הערכין שהוא התחייב לתת. למדנו במשנה חומר בכיסוי אדם מבשילוח הקן. מה יש חומרה בכיסוי אדם יותר מבשילוח הקן? כשאדם שוחט, בין אם הוא שחט חיה, בין אם הוא שחט עוף, הוא חייב בכיסוי אדם. לעומת זאת בשילוח הקן, לא שייך לעשות שילוח הקן בחיה, רק בעוף. אז כבר יש חומרה אחת שיש את זה בכיסוי אדם. דבר נוסף שיש, שבכיסוי אדם, משנה איזה חיה בן אדם שחט, אם זה חיה מזומנת אצלו שלו, או שזה חיה שהוא מצא בהפקר, זה לא משנה. כל פעם כשהוא שוחט או חיה או עוף, חייב לעשות כיסוי אדם. לעומת זאת, בשילוח הקן, זה דווקא בעוף, וזה גם דווקא אם הוא מצא. אבל אם זה מזומן, אם זה אצלו בבית, הוא לא חייב בשילוח הקן. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כי ייקרא כאן ציפור לפניך. מה תלמוד לומר כי ייקרא, אם אתה מצאת במקרה? לפי שנאמר, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. הפסוק אומר שאם יש אם רובצת על הבנים, צריך לשלוח את האם, את הבנים תיקח לך. יכול, יחזור בערים וגבעות, כדי שימצא כן, צריך לרתום את כל כוחות הביטחון, שילכו לחפש תחת כל עץ רענן, איפה יש עכשיו כן של יונים, כי הפסוק אומר, שלח תשלח את האם, אז צריך למצוא עכשיו את כל הכינים איפה יש, כדי לעשות שילוח הכן. תלמוד לומר, מה פתאום? לא זה מה שהתורה מתכוונת. כי ייקרא במאורה לפניך, אתה מצאת? עירה שמצאת איזה כן? תעשה מצוות שילוח הכן, אל תחיל עכשיו לחפש בכל הארץ, איפה יש... איפה יש כן. עכשיו, ההמשך של הפסוק כתוב, הפסוק אומר כאן, כאן ציפור. מהמילה כאן לומדים מכל מקום. מספיק שמצאת ביצה אחת, אפרוח אחד, לא צריך להיות אפרוחים לשון רבים, ביצים לשון רבים כמו שכתוב בפסוק, אלא כאן בא להגיד שגם אם יש שם רק אחד, הוא חייב בשילוח הכן. ציפור בא ללמד דווקא תאורה ולא תמאה, כמו שנראה בהמשך, שציפור הכוונה דווקא תאורה. לפניך מדובר ברשות היחיד, שזה לפניך, זה מיוחד לך, אבל מצד שני, צריך שזה לא יהיה מזומן. צריך להיות בפרדס, באיזשהו מקום פתוח, שזה לא משתמר שם. כי אם זה מקום המשתמר, אז קנית את זה בקניין חצר, אם זה ברשות שלך. אלא זה צריך להיות מצד אחד רשות שלך, מצד שני שזה לא מקום משתמר שם, אלא זה מקום פתוח, ולכן האדם יכול להיות חייב במצוות שילוח הכן. בדרך לומדים מזה שזה מדובר ברשות הרבים, באילנות מניין, אם האדם מוצא כן על האילן, מאיפה נדע שבכל זאת חייב? תלמוד לומר בכל עת. אם האדם מוצא בבורות, שיחין ומערות, זה כל מיני סוגים של חפירות של מים, מניין שהוא גם שם חייב לעשות שילוח הכן אם הוא מצא שם כן של ציפור, תלמוד לומר או על הארץ. אחרי שכתוב בדרך, אנחנו מבינים שזה גם על הארץ. אלא המילים על הארץ באים לרבות גם מתחת לארץ. אם האדם מוצא בבורות, חפירות. שואלת הגמרא וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר, הרי כתוב כל מה שברשות היחיד, כל מה שברשות הרבים. אז אם כן, לפניך בדרך, למה לי? הרי למדנו שכל מה שנמצא ברשות היחיד ומה שנמצא ברשות הרבים חייב. אז אם כן, מה אנחנו לומדים מלפניך ובדרך? איזה עוד דבר יש לפניך, למדנו מזה רשות היחיד, ובדרך למדנו רשות הרבים. איזה עוד מקום יש ברשות היחיד או ברשות הרבים שלא הזכרנו כבר? אומרת הגמרא, לומר לך משהו אחר, מה דרך שאין כינו בידיך, כמו שאתה מוצא בדרך. זה לא משהו שהוא מזומן בידיך, זה לא משהו שלך. אף כל שאין קינו בידיך. דווקא כזה דבר שזה לא ברשותך, זה לא מזומן אצלך. מכאן אמרו, דווקא מה שלא מזומן לפניך, מה שלא נמצא ברשותך ושמור אצלך, דווקא בזה אתה חייב מצוות שילוח הכן. למשל, יוני שובח ויוני עלייה. אדם שיש לו שובח, יש לו גג, ומגיעים לשם יונים מעצמם, יוני בר. עליהם הוא חייב מצוות שילוח הכן. וגם ציפורים, הגרסה פה בציפורים, שכיננו בתפיחין, תפיחין זה היה מין כאלה כמו קערות שהיה בחומה, מין גומות כאלה. ובבירות, בארמונות, יש שם כן, ואווזים ותרנגולים שמרדו, והם לא שייכים לאף אחד, שכיננו בפרדס, בהם הוא יהיה חייב בשילוח, אבל זה, אם זה במזומן, זה ברשותך, זה שמור אצלך, למשל, כיננו בתוך הבית, וכן יוני הרדיסיות, שהם גם כן רגילים להיות עם בני אדם, בהם פתו משילוח, למה? כי הם לא נמצאו, הם מזומנים אצלו. אמר מר, למדנו בברייתא, מה דרך שאין קינו בידיך, זה לא משהו שאתה הזמנת אותו, אף כל שאין קינו בידיך. למה לי? מה צריך פסוק כזה ללמד אותנו? מי כיקרא נפקא? למדנו כי יקרא, אם עירה שמצאת, אז אתה עושה שילוח הכן, אבל אתה לא צריך לחפש. ואתה לא צריך שזה יהיה דבר שהוא ברשותך, פרט למזומן, אז מה צריכים שתי פסוקים שלמדים דבר אחד? ועוד, אחרי שפירשנו בדרך, שאלנו הרי גם לפניך וגם בדרך מיותר, מה לומדים מזה? אמרנו בדרך, כמו שדרך זה לא מזומן, ככה דווקא יונים שלא מזומנים. אבל מה עם הפסוק לפניך? לא אמרת מה לומדים מזה. אלא, אומרת הגמרא, לפניך להטויי שהיו לפניך ומרדו. כאלה שהיו מזומן לפניך, היו שמורים אצלך, אבל הציפורים האלה מרדו. בדרך, כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מצא קן בים. למשל, היה איזשהו שיטפון שטף את הקן, ועכשיו אתה רואה את הקן בתוך הים. חייב בשילוח הקן, שנאמר, כה אמר השם, הנותן בים דרך. אז רואים שים זה גם דרך. בדרך, בים גם. וגומר. שואלת הגמרא אלא מעתה, איפה שכתוב דרך, זה אומר שחייב בשילוח הקן, מצא קן בשמיים. משל, נשר גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ויסייע על עברתו. הוא מוצא גוזלים על הכנפיים של איזה עוף בשעה שהוא מעופף. והוא מוצא אותו ככה בשמיים, באוויר. דכתיב דרך נשר בשמיים. גם שם כתוב לשון דרך. אך הנמי דמחייב בשילוח הקן, גם שם הוא יהיה מחויב במצוות שילוח הקן. עונה הגמרא לא, דרך נשר יקרי. זה לא הכוונה דרך, זה דרך נשר. דרך סתם הלא יקרי. רק דבר שנקרא דרך סתם. סתם המילה דרך, בלי עוד מילה, שביחד עם זה, רק על מקרה כזה חייבים בשילוח הקן. גמרא מביאה פה כמה שאלות ששאלו בני העיר פפונאי, שאלו את רב מתנה. שאלה ראשונה. אמרי לי פפונאי לרב מתנה. שאלה ממש מעניינת. מצא קן בראשו של אדם, מהו? מה היה הדין? אדם הולך ברחוב, ביער, הוא מוצא בן אדם שעל הראש שלו יש קן של ציפורים. האם הוא חייב מצוות שילוח הקן או לא? מה זה נקרא? בדרך, יימצא, על הארץ? יכול להיות דבר כזה בכלל. יש איזה סיפור שהתפרסם לאחרונה, שהיה איזה אחד שממש הכעיס אותו הגמרא הזאת. איך יכול להיות כזה דבר קן על ראש של בן אדם? רואים שהוא עזב לגמרי וברח לאודו, הלך לחפש את עצמו שם. עד שפתאום יום אחד חוזר, אומרים אפילו שהוא חזר בתשובה, מה קרה? באודו הוא ראה אנשים מתאספים, סביב איזה בן אדם. מה אתם מתאספים? ישב שם איזה בן אדם, שהוא יושב ככה, כמו בול עץ. נו, ומה מעניין? הרבה דברים כאלה יש שם. יש לו על הראש קן של ציפורים שמקננים לו על הראש. אותו בן אדם ראה את זה, פתאום הוא חטף. הוא הזדעזע כולו. נו, אז באמת נכון מה שכתוב פה בגמרא. ומזה הוא חזר בתשובה, ככה מספרים. בכל אופן, נו, באמת יש דבר כזה כן שמקננים על ראשו של בן אדם, אז את אותו סיפור, כתוב, את אותו עובדה, כבר כתוב הרבה קודם, ספר ערוך השולחן, בחלק של יורה דעה, בסימן רש צדיק ב', הוא כותב דבר כזה, אות י' ז', הוא כותב דבר כזה, שיש באנשים פראיים באודו, שהם יושבים ביערות המון המון זמן, ושם העופות עושים עליהם גם כן, הם פשוט יושבים בלי לזוז, ומגיעים עופות ועושים עליהם כן. אז על זה באמת, אחד מהדוגמאות שיכול להיות מה שהתכוונו לשאול בני פפונאי, אולי גם אצלם היו כאלה שראו אותם שעושים דברים כאלה, אז שאלו, מה הדין של כזה? כן, אמר, הפסוק הרי אומר, והאדמה על ראשו. עכשיו, בדרך כלל כשרוצים להגיד שיש אפר על ראש של מישהו, לא אומרים אדמה. אדמה זה בדרך כלל מחובר לקרקע. כאן כתוב אדמה על ראשו, זה בא ללמד שזה כאילו זה נמצא בקרקע. אם אתה רואה על ראשו של בן אדם קן של ציפור, זה כאילו שאתה רואה את זה בדרך על הארץ, ולכן חייב בשילוח הקן. עוד הם שאלו אותו בני פפונאי את רב מתנה, משה מן התורה מניין? משה רבנו, איפה אנחנו רואים בתורה משה רבנו? אבל כמובן שלא זה השאלה, כי כמעט אי אפשר למצוא מקום אחד שמשה רבנו לא כתוב. כבר מצאת איזה פרשה, כמה פרשיות שמשה רבנו לא נמצא, מיד כל המפרשים מנסים להבין מה קרה שהוא לא כתוב בפרשה הזאת. רק רש"י כותב, מאיפה יש רמז קודם שבא, שסופו של משה רבנו לבוא. ככה שאלו את רב מתנה, אמר להם, בשגם הוא בשר. בשגם זה גימטריה 348, ב' זה 2, שין זה גימטריה 300, ג' זה 3, ועוד מם זה עוד 40. ביחד זה יוצא 348, גימטריה של המילה משה, משה רבנו. וההמשך של הפסוק כתוב, והיו ימיו 120 שנה. כמה שנים חי משה רבנו? 120 שנה. שאלו אותו שאלה נוספת, אמן, דהיינו מעשה אמן, מן התורה מנין? איפה יש רמז למה שהולך לקרוא עם המן הרשע, מגילת אסתר? אז הוא אמר להם, המן העץ, שהמן סופו שהוא נתלה על העץ. המשיכו לשאול, אסתר, מעשה של אסתר, מן התורה מנין? ענה להם, הפסוק אומר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי בעת ההיא. מסביר רשי, בימי אסתר יהיה הסתר עם היי, אסתר פנים. ומצאו צרות רבות ורעות. אז זה מרמז על המעשה של אסתר. שאלה נוספת שהם שאלו, מרדכי מן התורה מנין? איפה רואים את גדולתו של מרדכי ברמז בתורה? אז הוא ענה להם, לכתיב מור דרור, אחד מהבשמים של שמן המשחה, שעם השמן הזה, שהיו שוחקים בו את כל הבשמים הנפלאים, היו מושכים ומורחים על כל אחד שרצו לעלות אותו לגדולה, כמו כהן גדול, כמו מלך במקרים מסוימים. היו שמים עליו שמן המשחה, גם אגב, כשאומרים מלך המשיח, מה זה משיח? מלשון שמושכים אותו, מושכים אותו בשמן המשחה. אחד מהסממנים שם קוראים לו מור דרור, ומתרגמין על התרגום אומר, מרא דחיא. דהיינו, אומר רשי, ראש לבשמים. מה פירוש ראש לבשמים? לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה. עוד למדנו במשנה, ואיזה הוא שאינו מזומן. ואז המשנה מביאה דוגמאות של כאלה עופות, שהם לא בתוך בית של בן אדם פרטי, לא מזומנים לפניו, ואז מביאים גם דוגמאות של אלה שהם כן מזומנים לפני האדם, שבהם אי אפשר לעשות מצוות שילוח הקן. אחד מהדוגמאות זה יוני ארדסיות. יונים שהם נוחים, שהם גרים מבני האדם. איך גורסים בדיוק? רבי חייא ורבי שמעון, כל אחד מהם גרס אחרת במשנה. אחד תנאי הד רסיות, קודם את הדלת אחרי זה הרייש. ואחד תנאי הרדסיות, קודם את הרייש. מן דתנא הרדסיות מלשון הורדוס, על שם המלך הורדוס שהיה מלך פה בארץ ישראל, שהוא היה הראשון שהתעסק בלגדל יונים. ומן דתנא הדרסיות על שם מקומן, איפה שהם היו, היונים האלה, זה היה מקום שהוא דומה לשם הרדסיות. יש ספר שנקרא כאן ציפור, את כל הנושא הזה הוא מרחיב בו, הוא טוען שהמקום הזה זה בעצם מה שנקרא היום ריישה. מריישה, יש פסוק בנביא, אז ריישה זה העיר שעליה מדברים, והיום בזמננו זה נקרא בית ג'וברין. עד היום אפשר למצוא שם כאלה חצובים בתוך ההר, כאלה מין מחילות מיוחדים ליונים, באזור הדרום. אז על שם זה, על שם מקומם, קראו להם הדרסיות. אמר רב כהנא לדידי חזיין, אני ראיתי את אותם יונים ארדסיות, כמובן לא את היונים שהיו בזמן של הורדוס, כי הרי רב כהנא היה הרבה שנים אחר כך, ראה את בני בניהם. וקיימן שיצר דרי, הם קיימים 16 שורות, בפתי מילה, דהיינו ברוחב של מיל. והבקרה קרי קרי, הם כל הזמן צועקים קרי קרי, הכוונה אדוני אדוני, ככה הם קוראים לכבוד הורדוס. הו אחד מניו דלא הו קרי קרי קרי. היה איזו יונה אחת שלא קרא אדוני אדוני לכבוד הורדוס. אמרה לה חברתה, אז אחת מהיונים האחרות אמרה לה, סומה, דהיינו את לא רואה, אין לך חוכמה, אין לך דעת. אמרי קרי קרי קרי, תגידי גם את, אדוני אדוני. אמרה, אז היא אמרה לה בחזרה, את סומה. אני אגיד, אמרי קרי בירי, דהיינו... אדוני העבד, רש"י מסביר שהרי הורדוס היה עבד של בית חשמונאי, הוא הרג את כולם ונהיה מלך, אז אם כן הוא נקרא עבד, אז לכן אני לא רוצה לתת לו את הכבוד. התיועה, אז העבדים של הורדוס, הצאצאים של העבדים של הורדוס, הרי מדובר פה, לקחו אותה ושחטוה. אמר רבשי, אמר לי רבי חנינה, מילין, הדברים האלה זה דברי רוח, לא יכול להיות שיש דבר כזה. שואלת הגמרא, למה לא יכול להיות מהיונים מדברים? זה לא יכול להיות. שואלת הגמרא, מילין סלקא דעת, אחרי רב כהנא מעיד שהוא שמע. אלא אומרת הגמרא, הימה במילין, איך הם דיברו על ידי כשפים? ככה רש"י מסביר. בספר הערוך הוא אומר, לא, הם לא דיברו באמת בשפה של בני אדם, הם דיברו בשפה של עופות. רק שרב כהנא הבין את לשון העופות. עד כאן השיעור על דף קוף למתת.